אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
מתחת לאגם ז'נבה שבשוויץ, ממש על גבול צרפת, יש מתקן עצום מימדים. 27 קילומטרים של מנהרה טבעתית שבתוכה לא עוברת שום רכבת או כל תשתית פונקציונלית אחרת. מה שעובר שם זה פרוטונים. כן, אותו חלקיק זעיר שמרכיב את האטום. המתקן הזה נקרא מאיץ חלקיקים, וכשמו כן הוא, מאיץ את הפרוטונים במהירות עצומה שקרובה מאוד למהירות האור, בכיוונים מנוגדים, כלומר זה מול זה, כך שהם מתנגשים זה בזה, יוצרים אינטראקציה. המתקן הזה, הידוע בראשי התיבות סרן, רושם בימים אלה ציון דרך משמעותי, בדרך אל הלא נודע. שלום, אני דניאל אופיר ואתם מאזינים לעוד יום, הסקט האקטואליה של כאן. בימים האחרונים חזר מתקן סרן לפעול מחדש אחרי כשלוש שנים שבהן היה מושבת. עכשיו מתחיל שלב חדש בפעילות שלו, ואנחנו כאן כדי להכיר קצת יותר את המתקן החשוב הזה, אולי החשוב ביותר בתולדות הפיזיקה. לנסות ולהבין מה בדיוק המשמעות שלו, מה כבר גילו באמצעותו, ומה מקווים לגלות בהמשך. אנחנו נעשה את זה בעזרתו של פרופסור יורם רוזן, ראש קבוצת החלקיקים מהפקולטה לפיזיקה בטכניון, וחבר בניסוי אטלס במעבדת המאיץ בסרן. שלום יורם.
שלום דניאל.
בוא נתחיל מהימים האחרונים. מה קורה בימים אלה במתקן מאיץ החלקיקים סרן שבשוויץ?
לפני כמה ימים קרו שני אירועים חשובים מבחינתנו. האחד הוא שחגגנו 10 שנים לגילוי ההיגס, ויום למחרת הדלקנו מחדש את המאיץ אחרי 2.5 של upgrade שעשינו לו, ועכשיו הוא פועל באנרגיה קצת יותר גבוהה, אבל בלומינוסיטי, כלומר כמות משמעותית יותר גבוהה, והציפייה שלנו לכן שתהיה לנו אפשרות הרבה יותר גדולה למצוא פיזיקה חדשה.
בעצם הוא היה מושבת כמה שנים, עשו עליו עבודות תחזוקה,
נכון, עבודות תחזוקה של המאיץ ושדרוג של הגלאים שחלק נבנה פה בארץ. אבל לזה נגיע, אני מניח, בהמשך.
נכון מאוד. אבל בוא קודם, לפני שאנחנו צוללים קצת לעולמות הפיזיקה, תן לנו קצת רגע כללי. מה זה סרן? מתי הוא נבנה? ואיך הוא נראה?
סרן נבנה בעצם קצת אחרי מלחמת העולם השנייה. הרעיון היה, זה שאם לכולם יהיה את הידע, לא יהיה למישהו אחד יתרון והוא יבנה לעצמו את הפצצה. זה היה הרעיון המקורי, לחלוק את הידע בין כולם, בין כל מדינות אירופה, הוא נבנה בשוויץ שהייתה ניטרלית, ובהתחלה באמת עשו ניסויים שם בפיזיקה גרעינית, לאט לאט התחום הזה נעלם והפך להיות התחום של פיזיקת החלקיקים, האנרגיות גדלו, המאיצים גדלו, כיום המעבדה הזאת היא בעצם מעבדת שירות, נמצא בה המאיץ הכי גדול בעולם, ה-LHC, זה שבתוכו מאיצים את החלקיקים שסיפרנו עליהם קודם. במעבדה הזאת היא עובדים, ביום יום נכנסים כ-10,000 איש דרך השער. זה כמו אוניברסיטה גדולה, אבל זה לא אוניברסיטה, זה מכון מחקר לתחום אחד, רק לתחום של פיזיקת החלקיקים, פחות או יותר רק התחום הזה. הוא לא מוקדש לזה, ועובדים שם אנשים מכל העולם. זה כבר מזמן לא רק אירופה, אמנם ישראל היא החברה הראשונה הלא אירופאית בסרן, אבל עובדים שם מכל העולם, גם בלי להיות, בלי שהמדינה שלהם חברה בסרן. ישראל עבדה שם כבר משנות ה-70, בלי להיות חברה. ואני עצמי הייתי שם, עשיתי שם את הפוסט-דוק שלי בתחילת שנות ה-90, לפני שהגעתי לטכניון. זה מקום פשוט מהמם, כי הוא מאפשר לך לעבוד בצורה הכי טובה על מחקר. היום כשאני יושב בפקולטה במוסד אקדמי, וככה כל חבריי, חלק עצום מהזמן שלנו מוקדש לפעילויות אחרות, אם זה להוראה או לבירוקרטיה, ועדות וכו'. כשאתה שמה לא, זה 100% למחקר. זה חלום רטוב הדבר הזה. זה כיף לא נורמלי, אני עדיין נוסע לשם הרבה, אבל היום זה באמת רק יותר לפגישות לצערי.
ואתה מדבר בעיקר על הקמפוס שבו יושבים החוקרים, או שאתה מדבר גם על התעלות הענקיות האלה?
לתעלות עצמם לא נכנסים בזמן שיש פעילות מחקרית, כלומר בזמן שיש ריצה, ורוב הזמן יש את הריצה, אמנם בשנתיים וחצי האחרונות לא היו, ובאמת אפשר היה להיכנס כדי להתקין את הציוד החדש, אבל כשהוא פועל, אתה לא שם, אז זה יתגן אותך. הקמפוס, אתה פוגש את המוחות הכי גדולים בעולם שם. אתה יכול בקפיטריה לפגוש אנשים עם פרס נובל. זה לא דבר שקורה לנו ביום-יום.
לא, לפחות לא לי. אז עכשיו, כשנכנסנו קצת לאווירה, בואו נדבר פיזיקה. כדי להבין את ההישג הכי גדול של מאיץ החלקיקים, שזה גילוי חלקיק ההיגס, או בוזון היגס, קודם אנחנו צריכים להכיר כמה מושגי יסוד. לא להיבהל, זה לא שיעור פיזיקה, ואני בכלל עשיתי 5 יחידות בספרות, אבל בואו רגע ננסה להבין מה זה חלקיקים ומה המשמעות שלהם. אז נתחיל ממה שהוא ממש פשוט. נסתכל על העולם שמסביב לנו. למשל, כוס הקפה שמונחת על השולחן שלפניי.
כוס קפה שיש מולך, קפה שבתוכה, וגם הכוכבים שראינו בתמונות החדשות של ג'יימס ווב, הכל מורכב מבסך הכל 2 חלקיקים. בסך הכל 2 חלקיקים.
אוקיי, 2 חלקיקים, זה פשוט. אני יכול לזכור 2 חלקיקים.
הם נקראים קווארקים. יש קווארק אחד נקרא up, וקווארק אחר נקרא down. צירוף של 2 קווארקים מסוג up וקווארק אחד מסוג down, בונה חלקיק שנקרא פרוטון, על הפרוטון שמטה, גרעין המימן.
כן.
צירוף הפוך של 2 down ואחד up יוצר את הניוטרון. ולכן זהו בעצם.
כלומר, גם הפרוטון והניוטרון, החלקיקים הכי בסיסיים שנמצאים בכל האטומים, כמעט, לא ניכנס לזה, מורכבים מחלקיקים יותר קטנים שנקראים קווארקים. זוכרים? 2 החלקיקים הראשוניים, up ו-down.
כלומר, חומרים שונים, מולקולות שונות, שעשויות מאטומים שונים, מה ההבדל בין חומר אחד, בין אלומיניום לאופרת או לזכוכית, שזה כבר מולקולות, מה ההבדל? ההבדל הוא בעצם שבגרעין שלהם יושב מספר שונה של פרוטונים וניוטרונים. זה ההבדל בין חומרים שונים. אבל הפרוטונים עצמם זהים הם. כל הפרוטונים בכל החומרים הם אותו דבר. אבל הפרוטונים לא סוף הסיפור אלא הקווארקים. הקווארקים הם אלה שמרכיבים את הפרוטון והניוטרון. אז בסך הכל 2, כל היקום 2 חלקיקים, אז כמעט, כמעט.
טוב, ידעתי שזה הולך להסתבך.
למעשה יש לנו גם את האלקטרון שאנחנו מכירים, שמסתובב סביב גרעין האטום, ויש לו שותף שנקרא ניוטרינו. אז הרביעייה הזאת זה הרביעייה הבסיסית ביותר והיציבה.
אז יש לנו פרוטון, ניוטרון, אלקטרון וניוטרינו. וכאן זה באמת מסתבך קצת, אבל השורה התחתונה היא שיש לנו 12 חלקיקים, 6 קווארקים ו6 לפטונים.
אז בסך הכל יש לנו 12 חלקיקים ביקום, זה הכל, זה כל מה שיש.
אבל זה באמת לא כל כך פשוט, כי החלקיקים האלה לא נשארים כמו שהם, הם משתנים.
הם פשוט דואחים, הם דואחים או מתפרקים למשהו אחר. עכשיו, אם יש לנו בסך הכל 12 חלקיקים וחלקם מתפרק, הוא חייב להתפרק למשהו אחר בתוך ה-12, וזה בדיוק מה שקורה. הכל בסופו של דבר מגיע לאותו דור ראשון, לקווארק ה-up, לקווארק ה-down, וגם לאלקטרון והניוטרינו. זה כל מה שיש והכל מגיע לשם, אלה החלקיקים היציבים, אלה לא התפרקו. אם אנחנו ממשיכים לדבר, זה אומר שלא התפרקנו.
וטוב שכך. אבל מה זאת ההתפרקות הזאת? איזה ביטוי יש לה?
למשל, ניוטרון יכול להתפרק לפרוטון ולפלוט אלקטרון וניוטרינו, זה נקרא התפרקות בטא, או קרינת בטא שהתגלתה על ידי מרי קירי, מזמן, מזמן, מזמן.
אז עכשיו אנחנו מתקדמים. הכרנו את החלקיקים והבנו שהם משתנים, אבל לפי איזו חוקיות? עכשיו נכיר את הכוחות שפועלים עליהם.
איך קורית ההתפרקות הזאת? מה החוקים? למה? מה מוליך אותה? מה מעביר אותה? לדברים האלה אנחנו קוראים כוחות. הכוחות גורמים להתפרקות. אז בטבע יש בסך הכל 4 כוחות. הכוח הכי מוכר זה כוח הכבידה, ואתה אולי תתאכזב לשמוע שאנחנו מתעלמים ממנו. אנחנו מתעלמים ממנו בגלל שהוא כל כך קטן, הוא כל כך לא משמעותי, הוא כל כך חלש, שאין שום סיבה שעבור החלקיקים האלה נתייחס אליו. אנחנו ביום יום מתייחסים רק אליו, כי הוא משפיע על הפעולות היומיומיות שלנו, לטפס על הר, להרים משהו כבד, זה כנגד הגרביטציה, כנגד הכבידה. אבל הוא עדיין כוח מאוד מאוד חלש. 3 הכוחות האחרים, אחד מהם מאוד מוכר, זה הכוח האלקטרומגנטי, זה אותו כוח שבגללו אתה חוטף שוק קטן בקיץ, כשאתה סוגר את הדלת של האוטו, או הבגדים נדבקים, חשמל סטטי היינו קוראים לזה, או אותם תמונות מהחתונה של הבן של הבדודה שלך, שנמצאות על המקרר. המגנטים זה גם כן הכוח אלקטרומגנטי, גם כן כוח מוכר, הוא הרבה יותר חזק. הוא הכוח שמחזיק את האטומים אחד עם השני. ויש עוד שני כוחות. אחד נקרא הכוח החזק, והשני נקרא הכוח החלש. לא שמות עם כזה שער רוח בשם שלהם.
כן.
אבל זה מה יש. הם פחות מוכרים בגלל שהם כוחות קצרי טווח. הם פועלים אך ורק בין החלקיקים שהזכרנו קודם, בטווחים מאוד מאוד קצרים, ולכן הם לא כוחות יומיומיים מבחינתנו. הם לא אלה שגורמים למזוודה להיות כבדה או לפריג'ידר בקושי להיפתח.
אז סיכום ביניים, יש לנו 12 חלקיקים שמרכיבים את כל היקום, ועליהם פועלים שלושה כוחות, כי כמו שפרופסור רוזן אומר, כוח הכבידה לא רלוונטי לאותם חלקיקים. וכל זה נכנס לתוך מודל, נוסחה, קוראים לו המודל הסטנדרטי. אתם יודעים, רגיל כזה.
פשוט כי זה המודל שיש. אז המודל הסטנדרטי הוא בסך הכל נוסחה שמתארת את כל התהליכים, מה שקורה בין 12 חלקיקים שהזכרנו.
אבל יש בעיה, כי המודל הזה לא כל כך טוב. סטנדרטי כזה.
הנוסחה הזאת היא לא מצליחה לאכול, להחזיק, כשמכניסים מסה לחלקיקים. כשרושמים את החלקיקים כבעלי מסה, הנוסחה הזאת היא, אני אגיד קורסת, יש איזשהו ביטוי מתמטי בשביל להגדיר את זה, אבל הנוסחה הזאת היא לא מחזיקה מים. זה פשוט בעיה. אז במילים אחרות אתה יכול להגיד שהמודל הסטנדרטי עושה עבודה מצוינת, הוא מתאר הכל, חוץ מאת המציאות.
חברים, אתם איתי? יש ריכוז? כי כל מה שעברנו עד עכשיו זה בשביל להבין את הדבר הבא. מה זה חלקיק ההיגס? אז אנחנו עם מודל סטנדרטי, אבל בעייתי מאוד, כי בכל זאת לחלקיקים יש מסה, והמודל לא יודע להתמודד עם זה.
ואז בא בחור אחד בשנת 64, והוא בא עם כמה חבר'ה, הם היו בעצם חמישה אנשים שכתבו סדרה של מאמרים, אבל יצא שפיטר היגס הוא הכי מוכר מביניהם, ובשנת 64 הוא הציע מנגנון שזכה לשם מנגנון ההיגס, שאומר, אוקיי, תכניסו לנוסחה הזאת עוד דבר אחד, לא גדול, עוד דבר אחד, והכל יסתדר, הנוסחה לא תקרוס כשננסה לתאר איתה, את החלקיקים כבעלי מסה, אבל אחת התוצאות של תוספת החלק הזה למשוואה היה שהיה צורך בעוד חלקיק. החלקיק החדש הזה שהיה צריך להוסיף אותו מן הסתם זכה לשם חלקיק ההיגס. אוקיי, אז החל משנת 64, הגביע הקדוש של התחום היה למצוא את ההיגס. כי ההיגס הוא מה שצריך בשביל לאשש את המודל הסטנדרטי, בשביל שנוכל להגיד וואלה, זה נכון, זה זה. ולקח לנו 48 שנים. בדיוק לפני 10 שנים מצאנו, אחרי שנים על שנים של איסוף נתונים.
אז נמצא הגביע הקדוש, נמצא חלקיק ההיגס, זה קרה במתקן סרן, ואפילו קיבלו על זה פרס נובל. אבל מה המשמעות של זה? בשביל זה צריך להכיר עוד נוסחה אחת. אבל אותה אתם בעצם כבר מכירים.
בכל קריקטורה של מדען, לא משנה מה התחום שלו, יכול להיות כימאי, ביולוג, יכול להיות אפילו גיאולוג או משהו, לא משנה, אם יש מאחוריו לוח, מה כתוב בגיר לבן על הלוח? מה מופיע? איזה נוסחה?
E שווה MC בריבוע.
בדיוק, בדיוק. אם אתה רוצה עוד חוק של הטבע, זה שבקריקטורות של מדען מופיע E שווה MC בריבוע מאחורה. מה זה E שווה MC בריבוע? זה הנוסחה המפורסמת של איינשטיין. E זו אנרגיה, M זו מסה, ו-C זו מהירות האור. השווה אומר לנו שצד ימין זה כמו צד שמאל. כלומר, אנרגיה ומסה הם בעצם שתי צורות של הסתכלות על אותו דבר. השווה הזה אומר שאם יש לי אנרגיה, אני יכול גם להפוך אותה למסה. ואם יש לי מסה, אני יכול להפוך אותה לאנרגיה. וזה בדיוק מה שאנחנו עושים. אנחנו לוקחים חלקיקים מאוד פשוטים, פרוטונים, זה הגרעינים של מימן, של אותו מימן, ומאיצים אותם במהירות מטורפת, מאיצים אותם בתוך מנהרה, שאורכה 27 קילומטר, והיא יושבת בסרן, בשוויץ. היא יושבת מתחת לאדמה, מאיצים שם את הפרוטונים בכיוונים הפוכים, ונותנים להם להתנגש. מאיצים אותם לאנרגיה מטורפת, פי 7,000 מהמסה שלהם. כלומר, המון 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 אנרגיה מכניסים לזה, ואז נותנים להם להתנגש. אם אתה רוצה עוד דימוי למהירות המטורפת שהם מגיעים אליה, אתה יודע שמהירות האור, 300,000 קילומטר בשנייה, זה הספיד לימיט של היוניברס. אי אפשר לעבור את המהירות הזאת, זהו, איינשטיין לימד אותנו את זה. החלקיקים האלה נעים 3 מטר לשנייה פחות ממהירות האור. כלומר, תיקח 300,000 קילומטר פחות 3 מטר לשנייה. זה מטורף. זה 99.9999% ממהירות
האור. הכי קרוב למהירות האור, ובעצם הגודל של זה 27 קילומטר, הוא נועד לייצר את העוצמה הזאת, את המהירות הזאת?
לאפשר את זה, כן, זה מואץ שם על המהירויות האלה, ואז מובא לידי התנגשות. עכשיו, בהתנגשות, כל האי הזה יכול לעבור דרך הקווים של השווה להיות M, ואנחנו מקבלים מסה מאוד מאוד גדולה. מסה מאוד מאוד גדולה, מן הסתם יוצרת חלקיקים מאוד כבדים, חלקיקים שמכילים את הדורות היותר כבדים שהזכרנו קודם. חלק מהם, מאלה שייוצרו שם, לעתים מאוד רחוקות, יהיו אולי, בדיעבד ראינו שכן, חלקיקי ההיגס.
בעצם המטרה זה למצוא חלקיקים חדשים שאנחנו לא מכירים אותם?
בין השאר. אנחנו רוצים לייצר חלקיקים שמורכבים, חלקיקים כבדים שמורכבים מתערובות שונות של ה-12 האלה.
אז אנחנו בעצם במאיץ החלקיקים, אנחנו מנסים לייצר חלקיקים מה-12 חלקיקים שאנחנו כבר מכירים, על ידי התנגשות של חלקיקים בחלקיקים אחרים.
נכון, נכון. על ידי זה שנתנו המון אנרגיה לחלקיקים פשוטים, קיבלנו חלקיקים מאוד מאוד כבדים, ובדרכם הם דואחים לעוד חלקיקים כבדים, וככה הלאה ליותר קלים, ליותר קלים, ליותר קלים, עד שהם יגיעו כמובן לחלקיקים היציבים.
אבל לא מספיק לייצר את ההתנגשויות האלה, כיוון שהן מאוד מהירות, קשה מאוד לקלוט אותן. אבל גם לזה נמצא פתרון.
אז סביב נקודת ההתנגשות בנינו גלאי, גלאי שמורכב מהרבה חלקים, הוא גם די גדול. הוא סדר גודל של בניין רשות השידור לשעבר, אוקיי?
כן, בנינו, כי פרופסור רוזן הוא חלק מהקבוצה שפיתחה את המכשיר פורץ הדרך.
אנחנו קולבורציה שנקראת אטלס, שמכילה 180 אוניברסיטאות ו-3,000 מדענים. כולנו ביחד יצרנו את קולבורציית האטלס, וכל אחד תרם את חלקו. לישראל יש תרומה מאוד משמעותית, אני בשמחה אספר עליה בהמשך, אני פשוט רוצה להסביר קצת על הגלאי. אז הגלאי הזה שגודלו זה 45 מטר על 20 מטר, זה חבית. אבל הדבר הזה מלא, מפוצץ באלקטרוניקה, למעשה יש לו כ-200 מיליון ערוצים אלקטרונים, שיכולים לרשום כל דבר, כל חתימה של כל דבר, כשחלקיק עובר דרכם, הם ירשמו אותו. ואז אחר כך אנחנו מנתחים על גבי המחשב, בעצם זה מערך מחשבים מטורף בגודלו, שנקרא גריד, אנחנו מנתחים את כל המיליארדי מאורעות שאספנו לאורך שנים, בקצב שכל 25 ננו שניות, כל 25 אלפיות של מיליוניות של השנייה, קורה מאורע כזה, ואנחנו רושמים אותו, ואז מנתחים אותם, ומתחילים לחפש בפנים את מה שהיה. אחד החיפושים הכי משמעותיים או הכי חשובים עבורנו היה כמובן לחפש את ההיגס, ומצאנו אותו. בסופו של דבר מצאנו אותו אחרי מספר שנים של איסוף נתונים, וברביעי ליולי 2012 הכרזנו שמצאנו את החלקיק הזה.
וזה היה ההישג הכי גדול של המתקן הזה, של הסרן?
זה ההישג הכי גדול של התחום. תראה, בשנות ה-90, כשבנינו את המאיץ הזה ואת הגלאי, אז הדבר שבאמת היה הכי משמעותי למצוא, במסגרת המודל הסטנדרטי היה חלקיק ההיגס. אבל אם שאלת את זה ככה, אז אני אענה לך, שבעצם אני קצת שיקרתי לך, זה לא הדבר הכי חשוב.
אוקיי.
ובעצם, אתה תתפלא, אנחנו כמעט העדפנו שלא למצוא את ההיגס. זה נשמע לך מוזר, נכון? כי כל הזמן אמרנו, תנו לנו כסף כדי למצוא את ההיגס, אנחנו נמצא את ההיגס, אנחנו יכולים, ואז אני מספר לך שאנחנו לא כל כך רצינו, אז זה די נכון. המודל הסטנדרטי שהזכרנו קודם, אנחנו יודעים שהוא לא לגמרי נכון, כלומר שהוא נכון בתחום של אנרגיות שמתאים למה שאנחנו עושים היום, לאנרגיות נמוכות, אבל אנחנו יודעים, יש לנו הוכחות מהיקום, שיש דברים מעבר למודל הסטנדרטי, דברים שהוא לא מתאר, לדוגמה חומר אפל, הוא לא יודע לתאר אותם. זה אומר שיש עוד פיזיקה מעבר למודל הסטנדרטי. אז הדבר שהכי מעניין אותנו למצוא, זה פיזיקה מעבר למודל הסטנדרטי, לא את הפיזיקה שאנחנו יודעים עליה, אלא את הפיזיקה שאנחנו לא יודעים עליה. מה זו הפיזיקה הזאת? אין לי מושג. וגם לא כל כך אכפת לי כרגע מהי, אני רוצה למצוא. אני רוצה למצוא משהו שהוא לא שייך, שאי אפשר להסביר אותו על ידי המודל הסטנדרטי, משהו חדש לחלוטין, לדוגמה חומר אפל, אבל יש עוד הרבה דוגמאות, למצוא משהו כזה שיגיד יש לנו ביד את הפיזיקה החדשה. אז נתחיל לשאול את עצמנו את השאלה, מה זאת אותה הפיזיקה, מה החוקים שלה.
בואו ננסה להבין מה בכל זאת עשה גילוי ה-Higgs. מה הייתה המשמעות של זה?
המשמעות שלו זה שעבודה של 48 שנה השתלמה. המשמעות שלו זה שמודל שפותח על פני עשרות שנים הוא באמת הכיוון הנכון. עוד פעם, במגבלות של האנרגיות שאנחנו מכירים. שהאימור הזה היה נכון, שהדרך הזאת הייתה נכונה. אנחנו גילינו את פיסת הפאזל האחרונה שהייתה חסרה למודל הסטנדרטי.
ויש לזה אפליקציות ביום-יום?
זו שאלה שאני מקבל המון. לא, ואנחנו מסתכלים על זה בשמחה שלו. אני אתחיל במה שאמר אליעזר רבינוביץ' לפני עשור, כשראיינו אותו. אליעזר רבינוביץ', פרופסור באוניברסיטה העברית, והיום יושב ראש מועצת סרן, התפקיד הכי בכיר בסרן, מחזיק אותו ישראלי, שזה המון כבוד עבורנו. כששאלו אותו את זה, הוא אמר, ידע זה המנוע של האנושות. זה משפט נורא חזק. ידע זה המנוע שלנו. הרבה יותר חזק מכל מנוע אחר. אנחנו עושים את זה למען ידע. אני אתן לך דוגמה להבדל בין תוצר לבין ידע טהור. תוכנית החלל האמריקאית, אפולו, נתנה לנו כמה מוצרים נהדרים. את הדאקטייב, אני חושב שקוראים לו בארץ סרט חבלה, את הטפלון, את ה-WD-40, נכון? Mm-hmm. אלה היו תוצרי לוואי, נורא כיף איתם, אבל החשיבות שלהם היא מוגבלת. בשנות ה-20 וה-30 של המאה הקודמת, שרדינגר, הייזנברג, נילס בור ואחרים פיתחו את תורת הקוונטים. הם פיתחו אותה מסקרנות בלבד, פשוט כדי להבין, פשוט הם לא יכלו שלא לעשות את זה, זה כל כך עניין אותם. כל האלקטרוניקה, אנחנו מדברים דרך מחשב, זה בזכות תורת הקוונטים. הם לא חשבו על אלקטרוניקה, המילה אלקטרוניקה עוד לא הייתה קיימת. הם חשבו על להבין את הטבע, אחר כך יצא מזה מה שיצא. אז זה הרבה יותר מתוצר לוואי. אני אתן לך תוצר לוואי של סרן עצמה. בגלל שאנחנו כל כך הרבה אנשים שעובדים על ניסוי, היינו צריכים דרך יעילה לתקשורת. אז באנו ל-IT, למחלקת ה-IT, שאמרו, תראה, יש פה איזה שני חבר'ה שעובדים על איזשהו רעיון, אולי תנסו את זה, אין לנו מושג, תבדקו. קוראים לזה ה-World Wide Web. אתה יכול לתאר לך את החיים שלנו בלי זה היום? זה רק תוצר לוואי, וזה תוצר לוואי של התחום הזה, כי לא הצלחנו לתקשר אימיילים, הייתה דרך ממש לא טובה, כי רוב היום, כש-3,000 אנשים שולחים ל-3,000 אנשים אימיילים, אתה כל היום עסוק בלמחוק. ופתאום הם אמרו, תנסו את זה, לא חשבו אז על אמזון, אוקיי? או על ויינט. אמרו, קחו, יש לנו כלי, פיתחנו אותו בשביל הכיף. זה מה שיצא.
אז בואו נסגור את המעגל הזה, אנחנו בעצם מדברים על המתקן הענק הזה, שיושבים בו טובי החוקרים בעולם, מכל המדינות, והם בעצם עם הטכנולוגיה הכי משוכללת, מחפשים משהו שהם לא יודעים מה הם מחפשים.
בדיוק, בדיוק. אם הזכרת מכל העולם, אז מן הראוי שאני אציין חלק מהקולגות שלי, ישראל חברה שמה, ויש 4 אוניברסיטאות שמשתפות פעולה על הניסוי הזה על אטלס, בנוסף לטכניון יש את אוניברסיטת תל אביב ומכון ויצמן, שלושת המוסדות האלה ביחד היו שמה from day one של הניסוי הזה של אטלס, ובשנים האחרונות אוניברסיטת באר שבע הצטרפה, שכרה חבר סגל חדש, אחד שהגיע מויצמן, הוא נמצא שמה. כולנו תורמים לבניית הגלאי, לשדרוג שלו, וגם לניתוח התוצאות.
אז עכשיו כאמור, מאיץ החלקיקים חזר לפעול, והוא פועל בטכנולוגיה יותר משופרת, שיכולה לעשות מה?
השיפור העיקרי הוא שהצלחנו לצופף את אלומת החלקיקים. כשאתה מצופף את אלומת החלקיקים, הסיכוי שהאלומה תפגע באלומה שמולה גדול יותר, ולכן אנחנו נקבל יותר התנגשויות. זה אומר שיהיו לנו יותר הזדמנויות לגלות פיזיקה חדשה. עיקר החיפוש שלנו עכשיו, במיוחד אחרי שסגרנו את הקטע של ה-Higgs, את המודל הסטנדרטי שהבנו אותו לחלוטין, עיקר החיפוש שלנו זה חיפוש אחר פיזיקה חדשה. אין לה שם ספציפי, או יש לה עשרות שמות ספציפיים בכל אחד מאיתנו, הולך במסלול אחר לחפש משהו שהוא מאמין שזה יהיה הכיוון שלו, אבל זה לא משנה, אנחנו רוצים למצוא איזשהו פיזיקה או חלקיק חדש, משהו שלא תואם למודל הסטנדרטי, זה יסדר אותנו.
ויאפשר לנו להבין טוב יותר את היקום שבו אנחנו נמצאים.
זה יאפשר לנו סדרה חדשה של שאלות.
השאלות לא נגמרות. פרופסור יורם רוזן, תודה רבה לך.
בבקשה.
האזנתם לפרק של עוד יום. ערכתי את הפרק עם יותם רוזנוולד. עיצוב קול ומיקס, רחל רפאלי. ביצוע טכני, תמיר צוברי וחיים זקן. אם היה לכם מעניין, שתפו את הפרק. מאזינים לנו בספוטיפיי או אפל פודקאסט, נשמח אם תפנקו בדירוג גבוה. אם יש לכם הערות על מה שאמרנו, אתם מוזמנים ומוזמנות לכתוב בקבוצת כאן הסקטים בפייסבוק. תוכלו לכתוב גם בחשבון שלי, בפייסבוק או בטוויטר. גם באינסטוש. פרקים חדשים של עוד יום עולים בימים ראשון, שלישי וחמישי. את כולם וגם הסקטים נוספים מבית כאן תוכלו למצוא באפליקציית הפודקאסטים האהובה עליכם או באתר שלנו. אני דניאל אופיר, נשתמע.